נפתח ככה במילים הראשונות שבהערת שוליים אחד. שם נתחיל המשפט נתפס בדרך כלל כשוט, כאיום, כאביזר שמורה המלך, למלא מורה שמלכות איש את ראו חיים לו, נראה במובן הנוקה והבסיסי ביותר. הרגע שהפחד הוא המציף את הדמות ואף משתק אותה. הפחד מהשוטר, הפחד מהגיהנום, הפחד מתפקד כחשת הדמות. אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל... אצלי משפט באמת נתפס בהקשרים האלה. פעם אחת הייתי בחיי בבית משפט למסור לפני כמה שנים עדות אופי לאיזושהי נאשמת שאני הכרתי אותה ובקשתי לבוא לבית המשפט למסור עדות אופי, וזו הייתה חוויה נוראה בשבילי. הייתה שם שופטת נורא נעימה ומאוד ככה נתנה אווירה מאוד טובה, ואני ממש כאילו הייתי פחדת כאילו אני הייתי הנאשם שם. כלומר, עצם הכניסה לבית המשפט, תמיד מדברים על משפט באופן מאוד רך, משפט שמיים, בכלל זה לא בעיה, כי מה יש לך בעיה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא פה. אז אין, שם אתה לא נבהל כל כך, אנחנו לא בעלי המוסר שתכף ניגע בדיבורים שלהם, אבל באופן פשוט, אתה לא חווים את זה בחיים האזרחיים בצורה נורמלית, בדרך הרגילה. וכשנכנסתי לאולם בית המשפט, במשפט אמיתי, זה היה משפט שבסופו יקריא את גזר הדין. זאת אומרת, זה היה ממש עובר לעשייתם, היה כמה ידי אופי, ובסוף השופטת יקרה את גזר הדין. ואני, באמצעות הסיפור הזה, רוצה באמת להמחיש מה שאני חש כשאני מגיע לפרשת משפטים. אני בדרך כלל, באופן אישי, נמצא די בהיי כשאני לומד את ההתגלות ואת הקולות ואת הברקים של הר סיני בפרשת יתרו. וכשאני מגיע לפרשת משפטים, אני מודה על האמת, אני מתכווץ. ותמיד עצם הגעה למקום הזה, זה אחרי ההתגלות יש התכווצות, ואני רוצה לדבר קצת על ההתכווצות הזו ומה אני עושה איתה כל חיי ואיך אני מתמודד איתה. ואני חושב שעצם המפגש עם המילה משפט, לא רק עם המשפט במובן הזה, אלא אפילו המילה משפטים, אלה המשפטים מיד שם אותי באיזה מקום של משפטים, שאני כבר ישר נכנס כמה שאני אדם מרגיש, בסף הרגישות שלי הולך ונהיה יותר ויותר נמוך עם הזמן, וגם מהרגע החששות והחרדות הוצף בהתאם. אז כשאני שומע על משפטים, אני דבר ראשון... קיבלת, יש תרדף? כשאני מדבר על משפטים, זאת נקודת המוצא שלי, וכל מה שאני רוצה לעשות פה היום זה קצת איכשהו... למי שאין דפים, יש כאן דפים, אני לא יודע אם תגיע אליכם. מה שאני רוצה לעשות היום זה קצת להמתיק את הדינים. יש דינים ומשפטים, אני אנסה קצת להמתיק אותם. ודיבורים כאלה ואחרים שאני רשמתי לעצמי כאן, זה ממש רק דיבורים מבואיים ודרך התחלתיים, שכבר חלקם נאמרו כאן בהקשרים שונים. וסתם אני רוצה להתגלגל איתכם ביחד בתוך האנרגיות של משפט, לראות, בלי לאבד גם את הנוקבות, את הממדים הנוקבים של משפט. אני חושב שבפנינו היום פתוחות אופציות שהן יותר נוקבות מצד אחד, אבל גם יותר משוחררות, יותר חופשיות מצד שני. ואני חושב שכל עולם המשפט הוא, עם כל העובדה שהוא, אני אולי אפתח בזה, זה אנקדוטה שכולנו מכירים אותם, איזה כולנו, הוותיקים מכירים אותם, זה הוויכוח בין הרב שגר לבין הרב סולובייצ'יק, זה אחרי כל הצדיקים הללו לברכה, בהקשר שלכם תן פחדך. הרב סולובייצ'יק פירש שלכם תן פחדך, וזה הדרשות לראש השנה, שהוא דיבר שם, אני חיפה, האמת היא שהגעתי בחיפוש שלי במחשב ולא הצלחתי לעלות את זה, זה ודאי נמצא באיזה מקום, אבל לא מצאתי הבוקר את המקום הזה במחשב, אבל אני אגיד את זה בעל פה, תן פחדך, מה, איפה זה? אתה יודע איפה זה נמצא? אוכל, תן פחדך, השם אלוקי הכל מעשיך, הרב סולובייצ'יק, אתם הולכים את מה השתי המילים של הרב סולובייצ'יק? המלכות הטירנית. אני זוכר את הביטוי שלו, הוא דיבר על זה כמלכות נוקשה, מלכות שתן פחדך, אומר רב סולובייצ'יק שהדרך היחידה לרסן את הכאוס האנושי ואת הרשעות של האדם זה איזשהו יתן לפחד. פשוט יפחדו, ואלוקים עשה שירו, איפה?
בהתחלה של ילים ומלכויות זכרונות השפעות.
אוקיי. אני תכף נקרא את ה... כבוד השם? כן.
אתה
יודע?
מלכות המלוכת, המלוכה המוחלטת, המלוכה של פי חוקה.
הוא מסליר את הפטירה לי, זה בקרה שלו. לפי הכל ממשל, נכון?
כן.
הנה כאן. אז הנה, אני מודה לך. בספר של, ספר ימי זיכרון של רב סולובייצ'יק, אני מודה לרב אורי, הוא מדבר כאן, מי שירצה לראות אחר כך בעמוד 153-4, אני הוא מתאר את זה ככה ב... אני אקרא, זה לא עמוד, אני פשוט אקרא. אני אקרא מנקודה מסוימת. ההיסטוריה לימדה אותנו לצערנו, שאכן התפתח האדם והתקדם מבחינת השכל שבמוחו בצורה משמעותית מאוד וגבר על הרבה כוחות טבע, ואילו ליבו נסוג אחורה ביחס הפוך, הוא פוחת מולך לרגישותו. האדם התעצם באינטלקט, אבל הצטמק במובן מוסרי ונהיה בעל גאווה תקיף ונוקשה לגמרי. אין האדם מאמין בבורא עולם ומתנהג כאילו היה יחידי בעולם. אין סיכויים לכך שלפיית העירי האדם אור גדול ויבין הבנה שבלב שבורא עולם עצוי לכל הוויה, ולכן עליו לקדש ולזכך לאלתר את רגשותיו. כל זה עדיין חלום. עדיין יש לייחל ולמתין עד שיבוא ויגיע היום ההוא שבו תקום מלכות שדי החוקתית עלי אדמות על פי בקשת האדם. לפיכך, זה העיקר, מבקשים אנו מלפניו בתפילת קדושת היום שיכניע לפניו את האדם ויחוף עליו רצונו. שהרי מרצונו הטוב עדיין אין האדם מוכן לקבל על עצמו רוב מלכות שמיים, האדם עדיין כהה גאוותן ואינו מסוגל לראות ולהשיג תפארת של מלכות שדי ואינו רואה ואינו רוצה לראות את האמת. האדם מתקדם בהשגה וכולי וכולי, לא אריך יותר מדי, לפיכך מתפעלים על לפני בורא עולם, שיכריח את האדם להודות באמת בעל כורחו, ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, התן לה פחד ואימה על האדם, שירתה מהגולם היום שבעצמו יצאה, מהפצצות והטילים שהמציא וצבא, מבוני המשרפות ותאי הגזים, מפרותו של הדור הצעיר, מהציליות והשקל בעולם הדיפלומטי, ממנהיגיו הבלתי מוכשרים, ידוע ידע האדם שאם לא יענה לכל לכל הקורא שעשו שרים השכם, ידורדה ויתולתה לעברה של תהום. לכן וכו' וכו'. טוב, אני לא מצאת את הטירן לתפור, אבל אדם שזה בטח מופיע איזה מקום אחר שלא ראיתי עליו, אבל איך שלא יהיה, אף שגם מאוד מאוד התקומם כנגד הדיבורים הללו, הוא התקומם במובן המאוד אישי. הוא חש שיש פה איזה מין... אלף, זה מלמד על הרב סולובייצ'יק, שכשהוא באמת היה אדם מאוד מלא פחדים, וזה אני גם יודע את זה, שהוא היה אדם מלא פחדים, הוא ראה את העולם, ושורים אותו גם היום, הוא ים באופן שהוא איש עדי לא טוב באוויר, כולנו לא צריך להיות חכם גדול בשביל לשמוע את העדים האלה, רק מספיק לפתוח חצי מהדורת חדשות, להבין שנמצאים עכשיו בתקופה מאוד מאיימת, ובהקשר כזה אומר הרב סולובייצ'יק, שהוא חווה בעקבות השואה, בעקבות... כל משהו, כאדם מבוגר, זקן, ראה את העולם, אז הוא אמר מה שאמר, שהדרך היחידה שמונחת לפתחו של הקדוש ברוך הוא בראש שנה, זה להטיל פחד פשוט, שיהיה פשוט פחד, שיהיה פחד כזה שאנשים, שכל הרשעה תפחד להרים ראש. והרב שגר לא קיבל את זה בכלל, ולא רק שלא קיבל את זה, אלא התקומם נגד זה. ואני זוכר את אני זוכר אותו בקולו מדבר על על הרב סולובייצ'יק ועל ההתנגדות שלו ל... לגישה הזו, כיוון שלא עולה על דעתו שתפילת ובכן תן פחדך משמעותה להיות באיזה מין פחד משתק, שזה הכרחי לריסון האדם והעולם, ליצור איזה מין מאזן אימה שרק באמצעותו, זה בעצם מאזן אימה, ובכן תן פחדך לפי הרב סולובייצ'יק. והרב שגר בכלל לא הלך לאדמור הזקן, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, שיצא להורא דווקא את המשפט מן החופש, ואת המשפט מן רק אדם יכול לקבל על עצמו את ה... את ה, את ה, את המלך ואת מלכותו וכולי וכולי, ומכאן התגלגלו הדרשות לכיוון ראש השנה. אני רק אומר את זה כמשפט פתיחה, כי אני גם מחפש סביב פרשה משפטים איכשהו להתמודד ויחד איתכם. וזה באמת, שוב, זה לא, אל תראו את זה כמין שיחה פרונטלית. אני רוצה לקרוא ביחד דברים, ולגלגל מחשבות, ולראות איפה אנחנו נמצאים, ואיך נוכל להתגלגל לכמה כיוונים כאן. אז אני מתחיל עם קהלת, לשם שינוי, נתחיל עם פסוקים. פסוקים שמאוד נוגעים ללב, והם גם התגלגלו מיד למדרש קהלת רבה, ומשם התגלגל גם לזוהר פרשת קדושים שפעם נגלתי אותם בעבר, ומשם התגלגל לדברים שלימדתי אתמול אחרי הצהריים, שזה באמת תפס מאוד את האנשים, גם אותי זה מאוד תפס את... הזכרנו את סטיבן ג'ובס, מי שעוד זכר אותו, וזה גם התגלגל היטב לדברים שרצה לדבר כאן, ומכאן נבוא למגיד עם עזרי של דין למטה על העני המלוגה, וזה החלק הראשון לפני רב נחמן ועוד דברים אחרים שאני רוצה לגלגל פה, נראה כמה שאנחנו נספיק בתור פתיחה למה שאני רוצה להגיד, זה הכל רק הפתיחה למה שאני רוצה שנלמד ביחד. וכן אני מתחיל מקהלת, בבוקר זרה את זרחה ולערב התנך ידיך, אינך יודע איזה יכשר כזה או זה, ועם שניהם כאחד טובים. ומתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם ישמח ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבא הבל. שמח בחור בילדותיך, והיטיבך לבך מימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך ומראה עיניך, וידע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. ועשר כעס מלבך, ואביא רע מבשריך, כי עדות ושחרות הבל. כן, הפסוקים הללו שקהלת כבר חז"ל מאוד, לא רק למדו אותם, אלא הרגישו אותם. וכאן קהלת כספר של, ספר של זקנים קהלת, שזה ניסיון החיים, הוא מדבר על הילדות והבחרות, הוא מדבר על, המשפט שיבוא בעקבות ילדות ובחרות, ואז הוא אומר כי ילדות ושחרות הבל, מאוד העסיק את קהלת היחד בין הזקנה לבין הצעירות. מה שמזה הבאתי בעבר, גם, גם היום, משהו מהמאמר שכתבתי על הזקן שהוא יונג, שעדיין יצא לאור קצת באיזשהו ספר, אבל עוד לא קיבל מספיק תעודה, ואני רוצה קצת מכאן, רק דקה להתבנן בפסוקים הללו. מה בעצם כתוב כאן בקהל? לפי שאני אראה את המדרש ואת חז"ל, מה באמת אומר, איך קוראים את הפסוק הזה? את פסוק ת' שהוא בעצם העיקר, שבגללו הבאתי גם את הפסוקים לפני ואחרי. שמח בחור בילדותיך, והטיבך לבך מימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך ומראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. זה פסוק שכמובן יכול להידרש לפחות בשתי צורות. האפשרות האחת אפשר לקרוא אותו, כמו שלא רוצה לקרוא אותו, ולדעתי גם זה קריאה לא נכונה, אבל אוהבים לקרוא את זה ככה שקריאה, כאילו תיזהר, או ביותר מזרח תיכוני דיר בלה, כמו שאומרים. שישמח ברוך הוא בידותיך, בסדר, הלך בדרכי לבך, אבל חביבי, תדע לך, ודע, על כל אלה יביאך אלוהים במשפט, אז אני... אתה מוזר ועומד, שלא תתפתה. זו הקריאה המוטעת בעיניי בפסוק בקהלת, והפסוק בקהלת בפירוש מדבר כאן, כמו שחז"ל הבינו איזה במדרש שנראה עוד רגע, שהמשפט לא מוצג פה כאיזה מין שוט מאיים, שדע לך, אם אתה תלך בדרכי לבך, בסופו של חשבון יביאך אלוקים במשפט, כי אתה צעיר, אתה לא חושב על אלוקים, יום אחד תגיע, אתה תבין שיש אלוקים בשמיים, ויש דין ויש דיין, וזה כאילו קצת מאוחר מדי אולי, כי אתה כבר לא, לכן כבר בצעירותך, כבר תשים לב לדברים, אבל בקהלת אני חושב שהניגון הוא לגמרי אחר. גם הפסוק, פסוק, שאחרי הפסוק הזה, פסוק י', לכן גם הבאתי אותו, כמעשר כעס מלבך, ועבר עם מבשרה כי ילדות ושחרות הבל, באיזשהו מקום, התיקון האמיתי שקהלת מציע כאן הוא עצם העובדה שאדם מתבגר, שהוא נהיה אדם מבוגר. כשעצם הילדות היא בעצם מזמינה את המשפט. אתה, כשאדם מתבגר, הוא כבר מבין, הייתי אומר, בצד מסוים, פסוק י' בעצם הוא פתרון לפסוק ת'. ודע כי על כל אלה יביאך אלוקים במשפט, הוודע הזה, הוא כשאתה כבר תהיה אדם מבוגר, אתה גם בעצם תוכל להסתכל לפרספקטיבה הרבה יותר רכה, גם על דרכי לבך בצעירותך. והמשפט שתגיע אליו איננו המשפט המאיים שבא לשלול את צעירותך, כי הרי ילדות ושחרות הבל, אתה תגיע לעולם של ההבל, שאז בעצם תוכל לתת טרנספורמציה לכל מה שעבר עליך בחייך, ואז פרנך זקוק יותר לאותו משפט המאיים. הייתי אומר ככה, בצעירותך, הליכה בדרכי לבך זקוקים לבדה. אבל בשלב מסוים כבר אין צור בכל המבנה, הדיכוטומיה הזה, שהלך בדרכי לבך, אבל ודע, כי הרי ילדות ושחרות הבל, ואז כשתגיע לעולם של ההבל, כבר כל התודעה שלך תשתנה, ולכן גם אתה יכול כבר לדעת היום, שיום אחד יגיע, שכל המשפט המאיים הוא יתפורר יום אחד, ולפי דעתי גם הביקורת של הרב שגר על הרב סולובייצ'י, שבא מאותו מקום עצמו, הוא כבר חש כאדם מבוגר, הוא כבר חש אין צריך לבוא, אל תאיים עליי ואל תפחיל אותי, ולא צריך ליצור אותי מאזן אימה. אני יודע שגם העולם הולך עם כל רשעותו וכל בעיותיו, ובסופו של חשבון יש, אנחנו, אולי דווקא אנחנו צריכים, כמי שבא מהמסורת, מהברית, מהחסד, צריכים לדעת שבסופו של חשבון התיקון של העולם לא יגיע ממחשבות כאלה, שהן מחשבות ששייכות באמת לאיזושהי צעירות אפילו קצת ילדותית, אלא דווקא מהמקום הבוגר שבו אתה כבר רואה את העולם, והראייה, וכמו ששלמה המלך מדבר כאן כזקנותו, כמו שכתוב, נראה לי מסכת דרך ארץ, שכתוב שאדם נער אומר זמר, זה שיר השירים על שלמה. הגדיל אומר חוכמה, זה משלי, הזקין אומר קהלת, זה הבל. זה בעצם המקום שקהלת בתוך הרצף של ספרי שלמה, וכאן באמת מכאן אני רוצה לצאת לדרך. עכשיו נקרא פה בהמשך במדרש את הדבר הבא. שמח בחור בילדותיך. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, ביקשו חכמים לבנות ספר קהלת, מפני שמצאו בו דברים שמתאים לצד מינות. אמרו, זה חוכמתו של שלמה שאמר שמח בחור בילדותך. משה אמר, ולא תטור אחרי לבבכם. שלמה אמר, והלך בדרכי לבך. כן, שאלה שהיא לא רק סתירה ברמת הפסוקים. יש כאן סתירה הרבה יותר נוקבת ברמת הגישה. האם באמת אדם בצעירותו צריך ללכת אחרי ליבו, או חלילה לא לתור אחרי ליבו. זאת השאלה, אם אתה צריך להקשיב למה שאתמול בדיוק למדנו, תעשה מה שמעניין אותך. זה היה מאוד תפס את החבר'ה, אבל מיד אפשר להביא את הדין המוכר ויגיד מה זה תעשה מה שמעניין אותך. זה הרי יצר הרע, כמו שבעלי המוסר לימדו, מה שאתה רוצה זה הרי הנגיעות שלך, כמו שלימדו חלק מבעלי המוסר. אז איך אתה יכול ללכת בדרכי לבך? ואז החזל של... זו שאלה מאוד נוקבת, מה באמת מה המוטו שאיתו יהודי הולך בעולם בצירותו? האם ישמח בחור בילדותיך, או בלא תטור אחרי לבבכם? ואגב, שאלה שאם נתרגם אותה לרובד קיומי, זו באמת שאלה מאוד רצינית, היא שאלה מאוד לא פשוטה. אשתי שואלת הרבה פעמים כבר בשנים האחרונות, איך זה שאף פעם אני לא שומעת ממך משהו שהוא אסור? איך זה יכול להיות? ולא שאני אומר שהכל מותר, חלילה, זה ודאי לא שממני, אני לא טיפו ש... אני לא אנרכיסט ולא שובר את הכלים, חלילה. אבל איכשהו תמיד הדיבור, תמיד שמאיר פנים ומסביר ונותן עוד צדדים ומראה אפשר ככה ואפשר גם ככה. איפה אני אומר בעולם של צעירותנו, שלה ושלי, שבו היה הרבה יותר עולם שבו היה לך והיה אסור והיה מותר וזה אתה כן עושה וזה אתה לא עושה, איפה כל זה נעלם? לטובת כל העולם האחר שאני נמצא בו ולחוד בקסמו. איפה כל זה נעלם? אני חושב שזאת שאלה נורא רצינית. ואני אומר לכם, אל תקלו בראש. כמו שאתה לא יכול לשלוש שום דבר. אם תגיד סתם, לא תטור אחרי לבבכם, כאילו מחלכים אותך, כמו שחלכים בישיבה תיכונית, ואומרים לך כל מיני דיבורים של רמי, שבאמת ככה לא באמת מרגישים את האדם שנמצא איתם, אז אתה תהיה אדם מאוד ירא ומאוד מפחד, מפחד מעצמך, מפחד מהאופי שלך, מפחד מהרם שלך, מפחד מכל העולם, כל העולם נגדך, לכן אתה כולך מלא חדים וחששות, ואתה קום הלב ולא תטור אחרי לבבכם, אתה לא הולך בדרכי לבך כי אין לך כבר לב, אתה כבר איבדת את הלב שלך, אין לך כבר אחרי מה ללכת. ויש לי, מה זה האופציה האחרת, היותר ניו אייג'ית, היותר להתחבר ויותר פיל מיטאץ' מי וכו' וכו', שאתה הולך בדרכי לבך, באופן שכבר אתה לא זוכר שיש גם איזשהו מקום ודה, יש גם איזשהו מקום ולא תטורו, ואיזשהו מקום המתח הזה הוא מתח שהוא מאוד אקטואלי, הוא מאוד, וזאת לא אקטואליה שלנו היום, זאת אקטואליה של רבי שמואל ורבי יצחק. זה בדיוק האקטואליה שהוא אומר שביקשו לגנוז את קהלת, כבר שהוא בדיוק, הם מצאו דברים שמתאים לצד מינות, מה זה, זה מין פוסט-מודרניזם כזה, והדיבור הזה של קהלת, שהוא, לא יודע למה זה נקרא מינות, מה מינות נחסק, אני לא יודעת, השאלה מינות זה כפירה או נצרות, לכן אמרתי, כאן זה לא קשור נראה לנצרות, זה נראה באמת מה שבורי מציע, שזה בסוג של אפיקורסות, ולמה זה בעצם כפירה? למה ההנחה של רבי שמואל ורבי יצחק שהלכת בדרכי לבך זה כפירה? הוא לא יודע מה שאנחנו יודעים. אני לא חושב שהוא לא יודע, הרי הוא ידע היטב את הכתב השני. וזה שאלה על שאלה, זה עוד שם נגדורה, מה זה לדין ולדיין? אדם שהולך אחרי ליבו זה אומר שאין דין ולדיין, הרי זה גוף העניין. אם אתה חושב שהלכת אחרי בדרכי לבך פירושו לדין ולדיין, אתה כמובן יניח איזה הנחה. הנחה שאני מניח שהוא גם ידע להגיד הפוך. הוא יכול להגיד שדרכי לבך זה הדין וזה הדיין.
אתה יכול להגיד.
טוב, אז אני כבר לא יודע, זה כבר שאלה איזה קדט לתת לרב שמואל ורבי יצחק. נדמה לי שזה אותו רב שמואל ורבי יצחק שרקד עם הדסים לפני הקלות, זה לא אותו רב שמואל ורבי יצחק שהוא רקד עם רב שמואל, נדמה לי זה רב שמואל ורבי יצחק, אם אני לא טועה, אז אם אתם יכולים לכם לאתר אותו. מה? זה לא אותו רב שמואל ורבי
יצחק.
נדמה לי שזה אותו אחד, אם אני לא טועה, זה אותו רב שמואל ורבי יצחק שרקד עם הדסים וביזו אותו בגלל שאיך הוא עושה דברים כאלה וכו' וכו'. זה אותו רב שמואל שבסיפור הוא מאוד אנרכיסט, ואז הסיפור, אם אכן זה ככה, זה לא ממש תואם, אבל בכל אופן אני רק מעלה את כל המצוקה שעולה כאן. ואז מגיעים המשלים, בואו נתגלגל קדימה. מה? ואז באמת השאלה כזה היא מאוד יפה, השאלה לראות את המתח בשתי הדרשות האלה שלו. מצד אחד הוא מדבר כאן באמת כמו איזה ראש ישיבה קנאי שנוזף בתלמידיו נזיפות כאלה של נוראות ואיומות, ואותו אחד, אותו רב שמואל ורב יצחק, הוא רוקד לפני הקלות עד שנידו אותו, ואחרי סיפור עם ההדסים של אש וכל
מה ש...
כן, זהו, זה בקיצור, כל ה... כל הדבר הזה הוא באמת מאוד מעורר את הלב, באמת מאוד מעורר כבר ברמת האמוראים, לא ברמת לא ברמה שלנו, לא בעולם שלנו. בואו נלך הלאה. מה? כן.
יכול להיות שיש גם הבדל בין לטור אחרי הלב, כן? לבין ללכת בדרכיו. זה לא בדיוק אותו דבר. לטור אחרי הלב זה משהו שהוא חיצוני, שהוא לא בין בית בדרכי הלב. כאילו משהו הרבה
יותר מבולבל
והרבה פחות.
הבעיה שזה כבר תוספת למה שכתוב כאן. אני יכול לעשות הבחנות כאלה.
כשהוא מציג פסוק מול פסוק, זה לא השוואה מדויקת, כי נדמה לי שמבחינה מהותית יש הבדל גדול בין לתור אחרי לבבכם ובין לך בדרכי לבך.
אני חושב שאם היית הולך לפונוביץ', שומע שם, אז באותם ימים, אני לא יודע איך היום, שומע מהרב דסלר, דיון כזה, או מהרב וולבה, זכר הצדיקים עליו לברכה, היום עומדים מאחורי המשפט הזה ממש בשקיקה רבה, הנה תראו, אמרו איזה קו מדרש, אומר, חס ושלום, ללכת בדרכי לבך, השם ירחם, לא תטעו אחרי לבבכם, זה היה מתנגן נורא יפה בישיבה, זה ככה היה נפלא, ואני רק, ההבדלכת שגם אני אומר אותו דבר, כי אני מחייך, זו בדיוק הבעיה. אבל אני צד שאני גם מחייך, אבל יחד עם זה אני גם באמת, אתם מרגישים בדבריי שאני אני גם שם, אני גם לא לגמרי לא שם, ולכן אני מעלה זה ככה...
המדרש לא איתך כרגע.
מה? המדרש תכף נראה איפה, זה גם לא ברור לי איפה המדרש, המדרש ודאי הולך לכיוון יותר אנרכיסטי, כן, בטח, אז המדרש הרי הולך... אוקיי, אני מסכים לגמרי, לכן אני אוהב את המדרש הזה, שהוא לא איתי, לכן אני אוהב את המדרש הזה, ובעצם הוא הולך למקום שאני רוצה, אני חותר אליו בכל הדיבור עכשיו. על קראתי לזה משפט ושגיונות דרכי הלב, זה בדיוק הנקודה שאני חותר אליה, ואני רוצה רק להציג אותה בכל מיני צורות, בכל מיני שפות, כמו שאני אנסה לעשות מיד. לא, אבל אני חשובה להערה, שגם כשאני מחייך ואני מציג את זה כאופציה ככה, כבמין רפלקסיה כזאת, זה לא שאני לא שם, אני בהחלט זוכר את הדרשות שצרבו את הדמות שלי, כשהייתי בצעירותי, ואני, אתם שלא מכיר את הדרשות האלה, אני ממש, זה חלק מהגיאולוגיה המנטלית שלי, ואני לא מתעלם ממנה בכלל, ברוך השם אני במקום יותר עשיר ויותר מגוון, אני גם יכול לומר כל מיני דברים נוספים, שהם שמרו אותי בצעירותי, הם כאן לא יודעים להגיד אותם, וגם לא נמצאים שם, וזה פשוט חבל, כי אנחנו, בכל זאת, אנחנו כולנו כאן הרבה יותר באמת יכולים ומסוגלים, ויחד עם זה השאלה של אשתי תשאר במקומה, איך זה שאתה פעם לא אומר משהו אסור? ואני לוקח את זה איתי כשאלה נורא רצינית, אל תקל ראש, אני קודם כל לא נקל ראש בשאלה שאשתי שואלת אותי. ובית, אני חושב שזו שאלה מאוד מוצדקת ומאוד נכונה, ושליקח אותה באמת בצורה, זה קשור לכל מושג היראה ויראת השמיים, במונחים של היום, כשאנחנו עפופים בדיבורים, ואני חושב שאני אומר משהו טוב על עצמי, שם שינוי, אני חושב שאני... כן מוצא איזונים שמיוחים לי. אני חי איתם בטוב, זאת אומרת, אני לא מתוסכל. אני אומר בצורה הכי גלויה, אני לא מתוסכל, היום אני לא מתוסכל, בעבר הייתי מאוד מתוסכל, היום אני לא מתוסכל, אני היום...
זה אמירה טובה
שלך? מה?
זה אמירה טובה שלך?
כן, בהחלט, אני אמירה נהדרת על עצמי, שלא מתוסכל. מה זה, מה אומר? מה הייתה אותם זה? אל תראה, אני חושב שמה...
לא, זה לא...
לא, אני אומר שאני לוקח אוויר כדי עוד דקה לדאוג שאני אהיה מתוסכל. מה?
זה לא בדיוק הטיעון אם להיות מתוסכל או לא, אבל מי שהולך בדרכי ליבו הוא לא מתוסכל, הוא שמח לו, הוא תמיד נוח לו.
שמח
לו,
הוא רואה
אותי, אבל הוא רואה
אותי. זאת אומרת, איפה נלמור רגשות האשמה? זה בדיוק הבעיה. לא, אז אני אפילו בזה כבר לא מתוסכל, אני יותר מלכה, אני אפילו בזה כבר לא מתוסכל, אני כבר כל כך התקדמתי, שאפילו בזה כבר אין לי בעיה. אבל זה נכון להרגע, אני לא מבטיח שגם אחר זה יהיה ככה, אבל נכון לעכשיו שאני פה...
אני רואה כבר במצבן, זה תסכול עוד אותו.
אמרת לך שנעמי עושה זה. עכשיו נראה כמה מדרשים נורא יפים, באמת, הם נורא מעוררים, כי לכאורה חוזרים על עצמם בכל מיני מטאפורות, אבל כל מטאפורה פה זה סיפור שאפשר להתעמק בו, הוא נפלא. תתחיל רב חייב רבי רבי שמעון חלפת, כי בחלפת יש לי למרות שאני רוצה להגיע דווקא לרבי פנחס, הוא הכי מרתק פה, אבל בואו נתחיל מפני כן, כי אי אפשר לדלג, זה פשוט מושך את הלב לקרוא את זה. רבי 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 שמעון חלפת, רבי רבי אמר, זה אותם מירושלמי, נכון שכמעט כמעט.
כן.
זה בדיוק, זה אותו צמד, שראו את השם בפניצתיו, הירושלמי, כן. רב חייא רבא אמר לאחד, כלומר משל לאחד שברך לפני הקוסטנר, קוסטנר זה התליין, והיה רץ והוא רץ אחריו, אמרו לו מאוד בריצה שלא תרבה בחזירה. כך ודע כי על כל אלה ויחי אלוקים המשפט. אני חושב שכאן זה מאוד פעם. אמרתי לכם שזה ממש נפלא, וגם זה כמובן באיזשהו מקום, אני חושב שחלק מהעורך המדרש הזה, שהוא ודאי אסף האקלקטיקה של כל מיני מימרות, הוא ודאי צירף כאן דברים כחלק מהאירוניה שלו. באיזשהו מקום, הוא רצה לסתור את המשפטים הקודמים, הוא באמת היה כאן דרשן בפונוביץ', ובאמת ככה, אני יכול לשמוע איך את הצרידות של המשגיח שצועק על החבר'ה, ואומר להם, חבר'ה, אתם רואים חביב בדרכי לבך, אתה תרוץ לפה, תעשה כסף, תעשה קריירה, חביבי, בסוף תצטרך את כל זה לרוץ בחזרה גם, והתליין מחכה לך, הוא מחכה לך, זה הרי הפוך על הפוך, אתה רץ בחזרה, מה אתה רץ בחזרה? להגיע לתליין, הרי הוא מחכה לך שם, אז כל השאלה, גם לתליין תרוץ לפחות לפחות דרך, אם אתה רץ הרבה דרך לתליין זה לא בסדר, לפחות תרוץ פחות, בסוף תגיע הרי לקוסטנר, לא יעזור לך שום דבר, המשפט מחכה לך. ודרך אגב, הדימוי של הקוסטנר פה הוא ממש מצמרר אותי. כלומר שבאיזשהו מקום, החיים כולם, בשורה האחרונה אתה תגיע לתליין, זה הסוף שלך. כל השאלה מה יקרה בדרך וכמה תרוס לפני ואחרי. זה גם דבר שחושף משהו, זה באמת מציף לי את הפחדים שלי, כי יש לי אמון בחזל, זאת הבעיה. אני מודיע על האמת, שאני רואה אמרה שחזל, זה לא יעשה, אבל לא עובר עשתי ככה. עמדו שני המוראי שמפיום אני חי, ואומרים לי דבר כזה שהתליין מחכה לי. כל השאלה כמה אני ארוץ להגיע אליו, אתה מבין? אומרים לי, תחסוך דרך, למה לך לרוץ הרבה אליו? לפחות תגיע לחיוך על השפתיים, למה אתה צריך להיות בהול מהריצה שלך להגיע אליו? מה?
למה להגיע מתנשף?
כן, למה להגיע מתנשף? לפחות תגיע לחבל יותר נינוח.
אני מתחיל לשמות את זה לקפקא כמובן, שם התמונה הפוכה, אני יודע אם זה הזמן, אבל...
דבר.
אצל קפקא התמונה היא שלעולם לא תגיע. אתה בחור שיושב שם יוסף קוף בכניסה לתקופת ולא נשאר, עשה תשומה של חייו, איזשהו מצב אנושי שבו, גם אם תרוץ חזרה מאוד מהר, כאילו בדיוק התשליל של זה,
ברור, ברור.
את העולם המודרני וזה...
מאוד יפה. מאוד יפה, מאוד יפה. אצל קפקא, מה שתמיד הרב שגר אמר, שהטרגדיה של קפקא, הוא דיבר תמיד על המשפט כפקידה. כי אתה, אם יש לך משפט, אתה מישהו פוקד, מישהו סופר אותך. זה היה ראש השנה. וקפקא לא סופרים אותו בכלל. כלומר, הוא מרגיש שאף אחד לא סופר אותו, ולכן זה אני אומר בהקשר של המשפט שלא מגיע. בהקשר של, יש, לא יודע, אין אתה רוצה לקחת את זה. שהטליין כאילו, אצל קפקא אין אפילו טליין.
אצל קפקא זה בדיוק הבעיה, שהטליין הוא הריצה. זה העונש.
זה העונש, הוא עצם...
זה כאילו, היא הבעיה, זה מגיע לשום מקום בסופו של דבר.
זה מאוד יפה.
תצטרך גם לחזור.
אז בוא נלביש שזה כאן, זה יפה. בוא נלביש שזה גם כאן. כלומר, באיזשהו מקום, שהתליין הוא בעצם הריצה בהולה והמתנשפת. היא בעצם...
חבל לך לרוץ, בכל מקרה לא ייפסק. זה לא שאם תגיע...
זה נפלא, זה ממש נפלא. זה נפלא.
אתה רץ כל החיים.
ממש נהדר, זה ממש נהדר. זה מאוד יפה. מאוד יפה. עכשיו, משהו מעין זה רב שמעון בן חלפתא, אז אותו רב שמעון בן חלפתא, משהו דומה, אולי תמצאו איזו הבחנה כזה, זה נראה לי די דומה, אומר לאחד שהשט על פני הנהר והיה רץ ורצים אחריו, אמרו לו, מעט בכניסה שלא תרבה ביציאה ותיגיע, כאן בספר גם היגיעה. כך ודע כי על כל אלי וחלקי המשפט, אוקיי, בסדר. עכשיו אני אדלק קצת עם הלכת רב לוי, מזמנכם בשבת, יש לך זמן, תקראו גם את השאר. אמר רב לוי, זה גם כן משל מופלא שאני לא יודע, אני לא סגור עדיין אדם, למרות שאני כבר שנים מכיר אותו, אני עדיין לא סגור איך להסביר את רב לוי הזה, בואו נקרא ביחד. לאוף, משל לאוף שהיה חמוש בכלוב. בא אוף אחד, אמר לו על גביו. כלומר, יש אוף אחד כלוא, אוף אחד חופשי. אמר לו, אשריך, מה מזה נותך יוצאים לך? אוף החופשי, אומר לה, אוף הכלוא בכלוב, תשמע, יש לך, טוב לך שם, יש לך טוב, יש לך שם אוכל, הכל בסדר שם בפנים. אמר לי, ביש גדות מהמזלה, למזונתי את מסתכל, ולחמושי לי את הצקה, אתה לא רואה שאני בכלוב, שאני אסיר, על ידי למחר מפקי ונכסי, למחר מוצאים ושוחטים אותי, אני אוף לפיתום, אז מה אתה מסתכל שיבדים לי אוכל? כך, ודע כי על כל אלה יחלו כי במשפט. עכשיו אני לא יודע מה אני עושה עם זה, זה המשל, איפה כאן אני משל בדיוק, מה כאן האדם, זה לא לגמרי ברור לי כאן. האדם מצד אחד בא כאילו מצד החופש שלו, ומדבר, והוא דווקא מסתכל על דווקא על האנשים שאין להם חופש, ומשבח אותם, אנשים הלא חופשים, יש להם את הדף היומי הקבוע, הולכים כל יום לתפילה בזמן, לא קורה להם שום דבר, הכל בסדר שם, והם לא מוטרדים משאלות הרוח, לא משאלות הקיום, הם לא במובן הפיזי, הם חיים טוב במה שהם חיים, שלמים מה שהם חיים. בא האדם החופשי, בא איזה אחד משיח, וכשהוא ככה כולו... כולו מהקשים וכולו התרוצצות, ואמר לה, תראה איך טוב לכם. אתם מסודרים, הכל טוב לכם בחיים, הכל מאורגן, הכל מסודר, מזונותכם יוצא לפיכם, אבל כאן התשובה היא מפתיעה, אם זה ככה, אז אני לא מכיר, עדיין יש שיאמת תשובה כזאת, תשמע, אתה רואה את כל ה... זה כבר קרה לי אגב חיות כאלה, וזה קרה לי, וזה נורא נגע לי ליבי. אני באתי, יש לי שני סיפורים מבית אל, שאני לוקח אותם איתי, זה לפני הרבה שנים היה. אין קשר בין הסיפורים, אבל כל אחד הוא, אחד יהודי מבוגר, ניצול שואה, שבאתי פעם והראיתי אותו עובד בגינה שלו. והוא הגיעת לו גינה, מה זה חבל על הזמן, הכי יפה אני חושב שאתה באותו אזור. אז הוא מסתכל, אמרתי, תשמע, איזה גינה. אז הוא אומר, מסתכל עליי ככה, כי יש סבא ניסיון, מסתכל עליי ככה. אומר, תקשיב, אתה יודע מה אתה עושה? מה אני כבר עושה כאן סך הכל? מה אני עושה כאן? יש לי גינה, מה אתה מדבר בכלל? סיפור שני, שבאתי מישהו, איש עמד נורא, נצבט לי הלב ממש לשמוע את, את הכאב שלו, שהוא מייחס לי משהו שקורס לי, כאילו משהו, הוא קצת מכיר אותי, והוא אומר מה שהוא עושה, שנראה לי נורא מסודר, נורא מאורגן, נורא בורגני טוב כזה, הוא מספר כמה קשה לו עם, עם הכלוב שלו. והשני, שגם כן אומר לי, אני כל ימיי, הוא גם הפתיע אותי, כי לא באתי לבקש משהו ממנו, משהו שהוא איש באחד המפעלים בבית אל, אז יש לו פרופילי שהייתי צריך משהו לבית שלי, ובאתי אליי לבקש, אמרתי, תתת לך שיחה, אנחנו ידידים כבר עשרות שנים. אז אומרת, תשמע, אני אסתכל עליך. מה אני עושה כל החיים? הוא איש עמיד, כי יש לו מפעל מסגשג. הוא איש עמיד. מה אני כבר עושה כל החיים? חותך פרופילים. מה אתה עושה בחיים? אתה יושב בישיבה, אתה לומד תורה. וואי, אני ממש ככה, אני לא ציפיתי לשמוע זה ממנו. ממש לא ציפיתי. היה ברור לי שהוא לגמרי שסגור על הכלוב שלו ועל המזונות שלו, ואני במטאפורה כאן. אז אני כן מבין את המקום הזה שיכול להיות שאדם כן מודע לזה שהוא ניצא באיזה מעגל סגור. באמת, כל אחד מאיתנו ניצא בכלוב הזה. כל אחד מאיתנו נעול במקום הזה. אז עדיין לא ברור לי כאן מה המסקנה של הדו-שיח הזה, של העופות. אז מה, הוא בעד העוף החופשי, הוא בעד העוף שבכלוב. לא ברור לי גם בדו-שיח הזה, אם מי רב לוי נמצא כאן, איפה כאן היחד בין המשל והנמשל? זה אני צריך את עזרתכם. אני לא, באמת לא סגור על זה. מה כאן, העוף החופשי ברור, הוא חופשי. הוא עושה מה בראש שלו. הוא חופשי, כל השמיים זה הגבול, עוף חופשי. ומה, מה אתה אומר?
אני
אומר, לקחת
את
המטאפורה
של החופש קצת יותר
מדי
ברצינות. אני חושב שברמת כוחות, ברמה הצמודה של המשל והנמשל, גואל אתו העוף החופשי, או הזווית של הקול של העוף החופשי. והעוף המפותם שם בפנים, זה הבן אדם ששמח בילדותו ועושה בדרכי ליבו. ואז הוא אומר לו, כאילו, שמע, הוא אומר לבחור שמתלבט, הוא אומר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר, אם אתה נכנס לתוך פוזיציה שאתה, בואו רגע ניקח את עולם הסיגריות והסמים והאלכוהול, אתה חושב שאתה מבסוט, אבל בסופו של דבר זה... זה קובל אותך, אתה תשלם על זה את המחיר. זאת אומרת, זה בא ביחד עם העובדה
שאתה סמים לשגרה. אני לא חושב שניתן לקחת את זה לסמים. הרי כמה דובר על האוכל, לא על הסמים. על הסדר היום השגרתי. לא, הסמים זה כבר שוב סוג של איזה... אתה שוב כבר הופך את כל הסיפור, אתה עושה את זה למין היי כזה. אתה לוקח אותו למחוזות של האינסוף, דרך הסמים. האוכל זה אוכל, אתה ארוחת בוקר, צהריים, ערב, כזה. שוב כמו בית אבות כזה, שעמם כזה.
אתה עושה מה שבא לך, אתה לא מקיים תורה ומצוות, אתה קורא מה שאכפת לך זה אוכל, והנאות העולם הזה, ואתה מתפתה. כאילו, היצר השני שלך אומר לעצמך, יאללה, תוכל, איזה כיף לך, יש לך מזונות. אבל אני אומר לך, שבסופו של דבר, עצם זה מכניס אותך לתוך סיטואציה, שכשיום אחד ירצו להוציא אותך מהכלוב,
טוב, אני עדיין מוצא גם קריאה, לא שאני דוחר.
אתה צודק בקריאה?
לא, אני רוצה בזה קריאה הפוך, כאילו, העוף החופשי, הוא הולך בדרכי ליבו. והעוף שבכלוב הוא באיזשהו מקום במשפט. הוא כבר באיזשהו מקום, הוא כבר יש לו משפט, הוא כבר עבוד מראש, אין לו צ'אנס בכלל. העוף החופשי, הוא חופשי, זה... ואז העוף החופשי הזה בעצם זה מצוקה של החופש. איך אמר אותו פילוסוף צרפתי? אמר שה... נו, או קמי או סאטר, נו, לא העונש של החופש, איך הביטוי? מה? נידון לחירות, כן, אדם נידון לחירות. כאילו, זה מה שאני, זה הצליל שאני שומע כאן. שהעוף החופשי הוא נידון לחירות, כבר הוא... זה העונש שלו, כאילו.
זה ככה, זה פסוקים עם דו-שיח. שהעוף שבפנים, הכפול, אומר לעוף שבחוץ, שמח בחור בילדותיך, ולך בדרכי ליבך, ואז הוא מסתכל עליו ואומר לו, ועל כל אלה יביאך אלוהים במשפט, על ה... כאילו...
ברור, ברור. אני אמרתי כאן, אני עדיין לא סגור על זה, מה? כן. לא הבנתי עוד פעם.
קהלת, לפי המשל הזה, מדבר מפיו של העוף הכלוב. הוא מדבר על איזשהו עוף שלכאורה יש לו אפשרות לצאת מהמעגל הזה.
שאלה, אבל המשפט הוא בסופו של דבר במשל הולך רק על העוף שבפנים.
נכון, אני אומר, יש פה עוף שלא מובא לשחיטה, ואליו הוא מדבר. יש כאן עוף כאילו שלכאורה יש לו את האופציה לא להיכנס לסיפור.
אבל אז זה לא מתאים
לפסוק. לא, הבעיה כאן שבאמת העוף הכלוא הולך למשפט, אותו שוחטים בסוף. וזה ברור, זה ברור מהמשל, זה הרי ברור, אז זה קשה להתווכח, כי זה מה שכתוב כאן, ואל תשאיר את עצמך.
אתה שמח בחור בילדותיך.
כן, אז זהו, אני אומר, אני אחרי למטה, אני לא סגור, אני אף פעם לא הבנתי את זה, גם עכשיו אני לא יודע.
לא, כי העוף בחוץ, העוף הכלוא זה שעושה כסף כל היום, והוא כלוא מפותה עם הכסף. והעוף המשוחרר זה שהוא לומד בכולל, ואין לו שקל. הוא עושה מה שהוא רוצה בעצם.
זה כמה שאתה צריך לתקול, שבעצם הדרכי לבך זה בתוך הכלוב. ודווקא, הקושי שלי זה עם המשל הזה, אבל אוקיי, אמרתי, גם, לא, בוא נלך על. עכשיו, הדבר הבא, אני אומר את הבאות, שרבי יהודה ורפינחס זה דבר שהוא נוגע ממש לעולם שלנו בלימוד תורה. דבר אנחנו מסתובב אחר בילדותיך, רבי יהודה ורפינחס. רבי יהודה למה בילדותיך, בתורתך שלמדת בילדותך. כי נשמח בחור בילדותיך, זה התורה של הצעירות שלך. והיא טבחה, לבחה, יהיה חורותיך, זה המשנה, ועדיין בדרכי לבחה, אמר, אין לך, זה התלמוד. ודע כי הכולל ידיך אלוקים במשפט, אלו מצוות ומעשים טובים. אז זו מינורי, רבי יהודה. עכשיו נלך לרבי פנחס, שזה, וגם זה, שני צריכים דין וחשבון. רבי פנחס אומר, נשמח בחור בילדותיך, מי גרם לך להיבחר בזקנותך, להיבחר, הכוונה להיות מובחר. זה ככה אני מבין את המילה, אז להיבחר. תורה שלמדת בילדותיך. ואם נבחרת בזקנותך, אל תפליג עצמך בדברי תורה. אלא והלך בדרכי לבך, זה התלמוד שלמדת מרבך. ודע כי על כל אלה יחי אלוקים, עליו לשלם לך שכר מצוות ומעשים טובים. זה גם כדבר ממש מופלא, אולי זה, אם נראה כמה משפטים מהמאמר שכתבתי בספרו, בספר לכבוד, ידידי הטוב, אבא של אמנואל, זקן שהוא יונג, משהו מזה הבאתי כאן בהערב של אולי שתיים, בואו נקרא סתם דברים שאני שוב, מאוד התחבר לי כשעבדתי על השיחה, זה פתאום נתנס לי הדברים האלה. וזקנה משתנה לחלוטין אופיו של לימוד תורה. הרמב"ם מבחין בין אופן הצמיחה של אדם צעיר שישאר זמן ללימודו, לבין מי שיגדיל בחוכמה שאז יעסוק בעיקר בגמרא, בעיקר בפרדס, כך כתב, אל תוותר חייל ללמוד תורה, עד יום אותו, שנראה אופן יעסוק בלימודך כל ימי חייך. חומר שלא יעסוק בלימודו שוכח. וחייל לשאר זמן ללמידתו שליש בתורה שיכתב, שליש בתורה שיעפה, שליש יבין ויזכיר דבר מראשיתו, ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויביא למידות שהתורה נדרשת בהם עד שידע איך הוא עיקר המידות ואיך הוא יוצא אסור והמותר ויצא במדברים שלמד מפי השמועה. ועניין זה הוא נקרא גמרא, כן? זה הגמרא של הרמב״ם, כיצד היה בעל אומנות והיה עושה גלחתו וכו', נדלג. והעניינים הנקראים פרדס בכלל הגמראים, במה דברים אמורים בתחילת תלמודו של אדם. אבל כשיגדיל בחוכמה ולא יצריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא מעיתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה, כדי שלא ישכח דבר מדברי תורה ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד, לפי רוחב דעתו, רוחב שיש בלבו יישוב דעתו. והוספתי את המשפטים הבאים, הרמב״ם חושף בעצמה רבה את הצורך של לומד התורה להשאיר מעלה בתורה צעירותו, ולא לדבוק כל ימה בתורה שמסגרות למוסדות, תורת הצעירות היא למצער, רק פיגומים, לעיקר הבניין שיבנה בזקנותו, כשהגדיל בחוכמה, שאז שהוא אינו כפוף לנורמטיביות של אחור ישיבה, אלא יגיע, יתבונן וייצור ממקום של חופש. רק שגם בזקנותו יקבע עיתים מזונות לעיסוק הנורמטיבי בתורה שיכתב ובתורה שבעל פה. כן, זה אלו הדברים שהוספתי בספר עוד, במאמר הזה, עוד נקודה, שהרמב"ם דיבר על יגדיל בחוכמה, אני הייתי גם מדבר על יגדיל ברצון, וזה כבר קשור לביקורת בין הרמב"ם לאדמו"ר הזקן. יש גם שלב עוד יותר גבוה, שאדם לא רק חוכמתו גדלה, אלא גם האופקים הספיריטואליים שלו מתעצמים, ואז ודאי שהדרישה שלו בזקנתו זה להשיל עוד יותר, כדי, הייתי אומר, ללכת על הסיפור שלו, ומשם להגות, משם ליצור. וזה מה שאני קורא כאן, לא יתקנו אותי אם זה נראה לכם קצת מוגזם, אני חושב שמה שרבי פנחס אומר, זאת האינטואיציה שעומדת כאן ברקע. שמה שעושה אותך, יש כאן איזה מין תנועה כזאת. מצד אחד, אתה לא יכול להגיע להיות מובחר בזקנותך אם אין לך תורת צעירות. אם אתה ישר, כמו שהיום, אתה כבר בגיל 18, אתה כבר כותב שירה ויוצר, ונופיע בכל מיני במות, וקשר ורוקד, ומתחבק עם כולם, אבל לא למדת יום אחד אפילו דבר אחד ממשי ורציני. אז ברור שתגיע לגיל יותר מאוחר, כל זה כבר ילך פייפן. לא ישר מזה הרבה, היא רק תשאר אפילו מטאצ'מי, כמו שאומרים היום. אבל ולכן המובחרות של הזקנה חייבת להישען על משהו מוצק, משהו אתה לא יכול לבוא לחיים ולבנות את הדמות שלך רק עם ריגושים ורק עם חוויות. זה דבר שהיום הוא מאוד בעייתי, כי היום העמל והיגיעה זה מילים כמעט לא ראויות במחוזותינו. ואני חושב שכאן בדיוק הנקודה של הצורך של המשפט, שאני חוזר למה שאמרתי קודם, במסגרת הגיאולוגיה שלי, אני חושב שהמשפט שעלה מדובר, יש בזה צד מאוד נחרט של תורה של צעירות, שהיא צריכה להיות תורה של ספינה לקיטורה וכולי, של העמל והיגיעה וכולי וכולי, וזה דבר שהוא הכרחי. יחד עם זה, הבעיה ההפוכה היא לא פחות חמורה, שאדם דווה גם כשהוא כבר, יש לו יכולות מצד שהוא כבר בשל, מצד שהוא כבר הפנים, מצד שהוא כבר גדל, הוא ממשיך עדיין לדבוק בכל מיני דפוסים של של הצעירות, ולמעשה לא מאפשר לעצמו להשיל ולחת יום אחד, עד כאן. עכשיו אני, יש לי כבר עכשיו ייעוד אחר ויכולות אחרות, ולכן אני גם אפליג עכשיו לסיפור שלי, ואני תמיד מזכיר את הוידוי האישי שהרב כתב ביומניו, שפורסם בחדריו, על שאלה אם אני צריך ללמוד, אם אין הגיון, אם אין הלימוד דוחה אצלי את הגיון הלב, כל היסורים שלו שנפתחו לפניו, כל המעיינות תהום רבה ורובות השמיים נפתחו לו, שהוא פתאום חש שהוא צריך להפנות את כל משאבה והאנרגיה שלו לכיוונים אחרים, מאוד התייסר בי, זה מאוד שאל את עצמו, אם זה בסדר, שאני פורש מהלימוד הקלאסי לטובת, אלו הדברים שכל אדם רציני עובר אותם, ונדמה לי שרבי פנחס, זה מה שהוא אומר כאן, מצד אחד, מה שעושה אותך מובחר בזקנותך, זה תורה שלמדת מילדותך, אין קיצורי דרך, אתה לא יכול להיבנות רק מאוויר ואהבה, עם כל הכבוד, מצד שני, נבחרת בזקנותך, כלומר, כשנהיית כבר מובחר בזקנותך, אל תפליג עצמך בדברי תורה. שימו לב, זאת אמירה מאוד, איזה רב יאמר היום בקולן דבר כזה. הרי אף אחד לא מעז לומר דברים כאלה. הרי הדיבורים בדיוק הפוכים. ורבי פנחס אומר את זה בצורה...
לא, אבל אני
מבין אותו
הפוך. אל תפליג עצמך בדברי תורה, אלא אלך בדרכי לימך, זה התלמוד שלמדת מרבך.
אני מבין את זה כהלך, זה בדיוק... זה הדבקות בצדיק, כאילו. זה כאילו, אתה הולך כאן למקום הרוחני כבר.
הדבקות בצדיק זה הפירוש
הפירוש.
האינטרפטציה החסידית קשה. במילים האלה, אני באופן אישי שומע פה, אללה, אל תדרוש דרשות, תישאר מה שהיית, תישאר נשי ובוחר, עם הלישנת דרבונו, עם איך ששמעת מהרב שלך, אל תדרוש יותר מדי דרשות.
ומה זה קשור לדרכי ליבך?
מה?
מה זה דרכי ליבך?
זה בלוי על מה שהיה קודם, דרכי ליבך זה התלמוד. נכון, הרי גם בדרשה של רבי יונה, דרכי ליבך זה התלמוד.
אבל זה בדיוק הנקודה, אני חושב שהתלמוד בדיוק, בניגוד לתורה שבכתב ותורה שבעל פה, התלמוד הוא בדיוק, הבעיה שאנחנו שבויים במונח תלמוד ובמונחים שלנו, אבל זה ברור לי שסתם זה לא היה ככה, סתם יש את הלימוד הנורמטיבי, שהוא תורה שבעל פה, כמו שהרמב"ם מבין את זה, שזה תורה שבעל פה במובן הנורמטיבי, החברתי, שאפשר שידעי עם הכל, איש ואישה בעלי וחם בעלי לב קצר ביסודי התורה. לעומת התלמוד, שזה כבר שייך לרוח, למרכבה, למקומות הללו.
אני קורא אבל את רבי פנחס כתגובה הפוכה לרבי יהודה. רבי יהודה באמת, ליבך הוא מראה עיניך זה התלמוד, שזה באמת נראה לי יותר התלמוד הרמב"מיסטי. אבל כאן התלמוד שלמדת מרבך, אתה יש בו דרכה, אתה חושב שאתה מבוגר כבר, אתה חושב שהגיע הזמן לדרוש דרשות, תשמע, יש עדיף
כשאין ממה שמעת. הכל יפה, אבל עדיין לא מתיישב לי על הלב מה זה קשור לדרכי ליבך. לב, דרכי ליבי זה סוג של חופש. הרי זה ברור שדרכי ליבך גם בפסוק שעליו הכל נשען, זה עומד בניגוד למשפט. הוודא הוא הניגוד לדרכי ליבך. הוא שייך לאותו ממד, איך שתקרא את זה, דרכי ליבך, עובדה שהרשע של העורך המדרש ראה את זה כדברי מינות. שאלה דין ולדיין, אתה כבר לוקח את זה למקום שזה הדין וזה הדיין וזה הנבחיות של האדם שנו, תשמעו, תמשיך לגרוס את צעירותך. הרי אתה לא יכול להגיש דבר כזה על דרכי לבך, כשאלה דין ולדיין זה הרקע.
הלך בדרכי לבך יכול להתפרש, זאת אומרת, אם אני קורא את כל הדברים מהפרספקטיבה של הזקן, צמח מחור בילדותיך כאן, הרי הוא קורא את זה, מי גרם לך להיבחר בזקנותך, תורה שלמדת בילדותך. אתה עומד עכשיו מהפרספקטיבה של הזקן, מסתכל אחורה, אומר לך, תשמע, אתה צריך להמשיך להתבסס על מה שהיה כשהיית צעיר. זה לא סמך בחור בילדות, זה לא סמך בילדותך כשאתה ילד. כשאתה זקן, תזכור כשהיית צעיר.
אוקיי.
תתבסס על מה שהיה כשהיית צעיר.
אבל...
ודרכי ליבך כאן, לא, אין פה אבל. ודרכי ליבך פה, אם תחזור, דרכי ליבך בעצם, וכאן בואו נציע עוד, נראה לי שהוא אינטרפטציה שלי לפחות, דרכי ליבך הרבה פעמים, וכאן אני מעלה את השאלה הזאת גם כלפיך באופן אישי, וזה עלה בדברים שלך. דרכי ליבך הרבה פעמים מה שנמצא בשכבות הנמוכות של הגיאולוגיה שלך ולא במקום שבו אתה נמצא היום.
אני לא...
ודרכי ליבך, תחזור בעצם למה שהלב שלך אומר. מה שהלב שלך אומר זה בעצם מה ששמעת מרבך לפני 50 שנה. שם בעצם אתה מולה.
זה לא עובד לזה, אבל. זה לא עובד פשוט.
לא בכלל חייב להיות שמה שאומר לך ליבך, זה נכון שזה ככה מתלבש באיך שהוא מדגים את זה בתוך הפסוק. השאלה היא על מה הוא שם את המוקד. על מה שרבך אמר לך, וזה כאילו הלשון של רבי פנחס, או הפסוק שלו מתבסס שהוא דרכי ליבך.
אני מזכיר, זה שם הפסוק הלך בדרכי ליבך, המשמעות שלו היא ודאי
אנרכיסטית
וכו', זה פשוט. אבל אני קורא את דברי רבי פנחס כאן כתגובה לעומתית. דרכי ליבך, זה מה שהרב שלך אמר לך כשהיית צעיר. זה דרכי ליבך באמת.
אני חושב ש... לא יודע איזה רוח נזרקה עם הרב נועם, אבל אני חושב ש... הדיבור גם מה שלמדת מרבך, גם זה שזה אינטרפרטציה מאוד שונה מהמושגים של היום של רבך. אני חושב שהמושג רבך אצל המורים היה הרבה יותר אנרגטי, הרבה יותר, הרבנים היו יותר אנרכיסטים, היו הרבה יותר, כמו שאני רואה את כמו אצל רב נחמן, שרב נחמן זרק את כל, אתם החלטו, אתם צדיקים קשרים באמת, רציתי שיהיו חיות נעמות ביער. זה מה שהרב מלמד, להיות לנהום ביער, וזה זקנותך, שאתה יכול להיות חיה נעמת ביער, ולא זה שמתרפק על, על, על ה... טוב, זה לא שאלה שאפשר כאן אחי, אני מתענג על עצם הדיון הזה, ואני כמובן הולך בדרכי, מה לעשות, כל אחד הולך בדרכי ליבו, וגם בפירוש המדרש, ויש עוד מאמר אחד של רשב"י, גם זה מאוד יפה, כדאי לקרוא את זה, גם יש בזה הרבה נופך אקטואלי. רשב"י אומר לאחד, משל לאחד שהיה מפסיל בנשים, רחמנא ליצלן, ושתו בזימה. ואבא אמר, הידה היית טענה בעילה, הידה היית טענה בעילה, בקיצור, אדם שתו בזנות. הזכים, ביקש נישא אישה. אמרו לו, ביש גדה, עוד מי המזלה, הידה היית טבעי לך, כדון נחירך כתיף, עוד נח יקריב, ונח כעיין. מה אתה שבא כבר, אתה כולך כבר לגמרי סנילי, מה אתה עכשיו מתחיל כבר... כך כי הקודם יחי אלוקים המשפט, זה מין תכסיס מוסרי, שגם אני זוכר, יושע דברי אמת אמר, האדמור מזבריזה אמר תכסיסים כאלה, שאדם נתקף בתאווה, שתמיד יחשוב על חמת מלא דם וכו' וכו', כל ה... איכשהו להמיס את, ה... את התאווה בעיניך בכל מיני דרכים, כי שאני אישית מאוד לא אוהב אותם דרך אגב, זה לא... לא, לא מדבר אליי על התעלולים האלה, אבל אני פשוט לא אוהב אותם, אבל זה סתם עניין אישי, כל אחד עם הטעם, עם הטעם שלו, עם הסריטות שלו. אני בכל אופן חושב שהנקודה כאן היא גם כמאוד, מאוד יפה אצל רשב"י. זה גם סתם אפשר לראות למה רשב"י מביא דווקא את המשל הזה כדי לפרש את, את המתח בין האנרכיה לבין הריסון. אז הוא אומר כאן דבר כזה, אדם בצירותו שטוב בנשים, ועלול להיות שטוב בנשים, ואז אני חושב שכאן התנועה היא כאן הפוכה, כאילו אומרים לך בצירותך, אוקיי, אתה רוצה להיות קצת להשתולל, אוקיי, בסדר, אבל דה לך, בסוף תראה למה, איך בסוף זה יהיה. כשאתה בסוף תהיה כבר אדם זקן, ואדם תנסה לשחזר את ה... אתה תראה כמה זה עלוב, כמה זה לא חלום. ואז אולי זה כבר איזה יקרין לך, סוף מעשה מחשבה תחילה, ויקרין לך את הריסון ואת היפוק ואת הטהרה ואת הקדושה כבר בגיל הצעיר. זה מין תכסיס מוסרי כזה שתציף לך בדמיון, גם את זקנותך כבר בצעירותך, זה כבר יוכל לתת לך גם בצעירות. לא יודע, אני לא יודע איך...
זה
הפוך
לגמרי
מה שרפין
חסמה. כלומר, כשאתה זקן, תציף לך את ימי ילדותך.
אני מסכים, יש פה משהו שהוא באמת בא לרסן את הצעירות מכוח הדמיית הזקנה, וכאן זה הולך הפוך, אבל מה?
אני רוצה להציע קריאה אחרת, יכול לראות שבאמת ההדרכה היא, לא יודע, תבין פה את המפסיד בנשים, התלרדתי בביטוי הזה, אבל הוא לא ממהר להתחתן, הוא אומר, אני עם זאת, יום אחד אני אסתדר. אומר לו, קהלת, שמע, זה לא טוב, שמח בחור בילדותיך, הלך בדרכי לביך, מצאת מישהי, אתה שמח איתה, אתה אוהב אותה, תשאר איתה. כי על כל הלב יאכל למישהו, המחשבה שבסופו של דבר תגיע לזה מצב שתמצא מישהי ויהיה לך טוב, תביא אותך לעבדון.
לזה, תביא אותך לזה.
לזה, אז שמח ממש שיש לך, ואיך חיים עם האישה של האב,
טוב, יפה. עכשיו אני הולך עוד טיפה קדימה. אני רוצה, אני לא יודע, יש לי פשוט קצת קצרים בזמן, אבל אני בכל זאת רוצה לקרוא חלק מהזוהר, ודברים שמשהו שלימדתי, שלמדנו אתמול יחד אחרי הצהר סטיבן, על, תראו, ללמוד את השיחה בלי הזוהר זה לא נורא, בלי סטיבן ג'ובס זה לא ילך, זה חייב להיות חלק מהעניין, אז לכן אני מציע ככה, אני נראה קטע קצר מהזוהר, שהוא בעצם, אתם, הוותיקים זוכרים את הזוהר הזה כבר מקדמת דנא, יש פה שלושה טיפוסים בזוהר, נקרא את השלישי. הטיפוס, זה הכל דרשה על הפסוק לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז יש פה שני טיפוסים בזוהר, שאחד הוא הטיפוס הטוב, אחד הוא הטיפוס הרע. הטיפוס השלישי, הטיפוס הטוב זה שכולו טוב ותמים ולומד תורה כראוי, וכל דברי התורה שלו עולים למעלה ועושים תיקונים וכו' וכו'. הטיפוס הרע, אדם שהוא לומד לא לשם שמיים ולא לשמע, ואז כל דיבוריו הופכים להיות הרס וקלקול בעולם. מי הטיפוס השלישי? וזה החלק המעניין כאן, וזה נמצא כאן בעמוד 2, באמצע הקטע של הזוהר, השנייה, והשורה החמישית מלמעלה. אומן דתאובתי למי לבאורייתא, מי שיש לו תאווה לעסוק בתורה, ולא אשכמן דיוליק, לא רצה מי שילמד אותו. והוא ברחימות הדאורייתא לייבה, מגמגם כבר בגמגום עוד לא ידע, הוא באהבת התורה שלו מגמגם, עוסק כבר מגמגם בה בגימוש שהוא לא מבין. זה תיאורות מאוד מאוד יפה, אדם שניצא בישיבה, אני זוכר את עצמי בישיבה גבוהה שיעור א', אני אומר לכם, לא הבנתי כלום, אבל כלום, אתם אפילו לא יודעים מה זה לא להבין, אין לכם את המדרגה הזאת, כיוון שאני באתי למקום שבאמת לא, כשאני לא הבנתי, זה לא הבנתי, דיברו שם דברים, שמעתי מילים באוויר, שמעתי את ראש הישיבה מתרגש ככה באיזה שיעור כללי שלו, שמעתי ככה בוהה, לא הבנתי דבר וחצי דבר, והייתה לי ממש... תאווה שלא תתואר עד כדי שיגעון, דווקא באותם ימים, לשבת כל יום עד 2 בבוקר ומ-5 בבוקר, בלי שום חוץ מהתחתות מתבקשות של אוכל וזה, זה היה המעגל. וזה בדיוק התיאור של הזוהר שמתאר כאן את האדם שאין לו מי שילמד אותו, ולא שאין מי שילמד אותו, זה לא כי נגמרו הרבנים, נגמרו הרבס, אלא כי אף אחד לא מדבר אל ליבו, אף אחד לא נוגע בו. ואז הדבר אחד שנותר לו לעשות, זה באיזשהו מקום להשתגע, לגמגם. לגמגם זה גם כמילה נורא יפה. הוא לא יודע, אז הוא רק מנסה, הוא עושה כך, כמו בעלי תשובה, שיש לה המון, איזה פער עצום בין הלהט והתאווה שלהם, לבין הידע והחוכמה שלהם.
הסיפורים של הבעל שם טוב.
כן, זה הבעל שם טוב, זה מאוד, הרבה דברים בדיוק נוגעים בדיוק במרווח הזה. זה הזוהר באמת מתאר כאן. ואז הוא אומר כאן, כל מילה מילה סלקה, כל דיבור מדיבור של המגמגים הזה עולות למעלה. וכל שבריך הוא חדי במילה, הקדוש ברוך הוא שמח באותה מילה, וקבילה, וקבל אותה, ונותר לה סביב, לא משנה כל הפרטים המיסטיים האלה. ואז הוא אומר, הדאוד יכתיב באהבתה תשגה תמיד. מה זה אהבתה תשגה תמיד? הכוונה שהאהבה תמיד הולכת עם שגיאות, כמו שתמיד אני אומר לזוגות בגילאים שונים, שאין אהבה בזוג נמדדת לפי כמות הדריכות שדורכים אחד על השני. כיוון שאם לא דורכים אחד על השני, נורא מרוסנים, הכל בסדר, צריך לבדוק מה קורה שם, משהו שם לא תקין כל כך, לא יתכן דבר כזה. איפה שיש אהבה ויש אנרגיות ויש... חייבים לדרוך אחד על השני, אין מצב אחר. ולכן אהבתה תשגה תמיד, כלומר זה לא דבר שלפעמים. זה כלל, באהבתה תשגה תמיד. אדם נכנס לעולם דתי, להגיד כאן מדובר על אדם שלומד תורה. אין מצב שבו אדם לא יהיה מרווח, זה דיסוננס טרגי, אבל נהדר, בין אהבת התורה שלו לבין החוכמה של התורה. תמיד יש איזה עודף של להט, עודף של שטויות שהוא עושה, כל מיני דברים שהוא באמת לא, זה לא רציני, אבל הממד הזה, אם אתה מסרס אותו, אתה לא נותן לו את הביטוי שלו, אתה יוצר אנשים מרובעים, אנשים מאוד כאלה מעניינים בראשם, אין להם שום חיידק שטורף אותם, שום דבר לא קורה להם, וככה הם נראים, אל תעבור, בסדר לכם, בסוף אני באים אישים. זה מה שקורה בסוף, ואז אני רוצה לומר את זה, זה בסדר, אני גם באותה חבורה בדיוק, אני הייתי באים אישים, זה לא זה, אנחנו באותו צד. ומה שאני רוצה לומר, שכאן בדיוק הנקודה המאוד מומללה שאתה רואה אנשים צעירים, שכבר משהו באהבה, בריגוש הדתי, שעמדו חצי שעה מנחה, שיקורו ותיקי, שיעשו לאומה, לא יודע מה, אבל משהו שיניע איכשהו יטלטל להם את הסדר יום שלהם, את כל הממדים הללו, מי שזה לא קורה לו, יש לו, אין לו דהליך בדרכי ליבו, שזה בעצם החידה כשנצא לקשור אותו כאן לזוהר. אז בסופו של חשבו, ודווקא את הטיפוס הזה, בדיוק אותו הקדוש ברוך הוא אוהב, וזה אומר, ואתה תשגה תמיד. ואז אם גלגל עוד, ואז סיום הזוהר הזה, תחזי, ישתדל ברלש באלמה ואורייתא ופיקודו, ישתדל אדם בעולם בתורה ומצוות, אפילו דלה אביד לשמה, אפילו שהוא לא עושה לשמה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, כבר זה דבר הכי מפתיע כאן בזוהר הזה, שכל הדיון הזה נקשר כאן לממרה של מתוך שלא לשמה בא לשמה, כלומר, מה זה השלא לשמה? השלא לשמה נתפס פה כדבר הכי מוצלח שאתה עושה. אתה לומד תורה שלא לשמה. מה זה שלא לשמה? אתה הרי לא מבין, אתה רק מגמגם. אז כל מה שאתה עושה, זה הכל ניסוי ותהייה, זה הכל אתה הולך לפה ולשם, וזה לעולם, כלומר זה אותו, ואתה תשגה תמיד, גם כאן לעולם יעסוק אדם בתורה. כלומר יש מצב שבו אין אפשרות לדלג על המבנה הזה, כי המבנה הזה תמיד לוקח אותך למקום של התהיות ושל השטויות שאתה עושה, וכל זה בעצם מה שבונה אותך, והדבר הזה הוא נעשה בכנות, הוא נעשה באמת, במובן שאני רוצה לקשור אותו כאן, להלך בדרכי לבך, הוא בדיוק הדבר שמכונה לדמותך, הוא בעצם התורה של הצעירות. עכשיו אני רוצה לקרוא איזה קטע קצר מה שלמדנו אתמול, זה מתחבר היטב לעניין, אז סטיבן ג'ובס. סטיבן ג'ובס, מי שלא אתמול לימוד, הוא ייסד את חברת המחשבים אפל, והוא הבר פלוקטה הידוע של ביל גייטס. והדבר המופלא שהיה בטוב שיסה בחברה, ובזכות אבי זאדה ידידנו, שהוא כתב את השיעור הזה שנה אחרי, יש לנו את השיעור הזה מוקלד היטב, הוא כתב את זה יפה. אתמול אחרי הצהר למדנו את הדרשה סטיבן ג'ובס, והבאתי קטע קצר כי זה נוגע ממש לדיון שלנו של הלך בדרכי לבך. ורק הסיפור, את הסיפור עצמו כדאי לך, הדפים מתגלגלים פה באתמול, אפשר מי שרצה שיקח אותם יעבור על הסיפור כולו, כאן בחרתי קטע אחד, במעשה, אומר הרב שגר ככה, אמירתו של ג'ובס היא, שבמקום לחשוב על העתיד באזורת השאלה איפה הוא אוכל להרוויח הרבה כסף, הוא עושה מה שמעניין אותו, מה שהוא רוצה. אלו דבריו שחובת הלבות על מידת הביטחון. אם אדם נניח מחפש מה ללמוד באוניברסיטה, והאינדיקציה שלו איפה ירוויח הכי הרבה כסף, זה כפגיעה במידת הביטחון. למה זה פגיעה במידת הביטחון? כיוון שלא בגלל, הרב שגר לא טוען שזה פגיעה במידת הביטחון בגלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכסף. זה כבר לא ביטחון, זה כבר שטות. אם אדם יושב רגל על רגל ואומר שירד למה מן השמיים, זה לא מידת ביטחון, זה ניגוד, זה מין חוסר אחריות. הסתירה לביטחון כאן זה לא מצד שאתה אומר אני הולך להרוויח כסף. אלא כי אתה לא רוצה ללכת לשם, אתה רק הולך לשם כי אתה רוצה להרוויח כסף. זאת הנקודה. אם היית באמת רוצה, היה לך עניין ללמוד מקצוע שמכניס כסף, אבל יש לך עניין בתחום עצמו, מה שמניע אותך זה העניין, ואתה אגב כך גם תרוויח כסף, והדבר הזה הוא בכלל לא עומד בסתירה. הלאה. והאינדיקציה של הסיבה לך שהרווח לא תלוי במה אתה תלמד אלא בקדוש ברוך הוא. זו מידת הביטחון בקדוש ברוך הוא. ואם תשאל בשפה של חשבון של דבר, בכל זאת צריך ללמוד משהו, אז איך תחליט? התשובה היא, תלמד מה שמעניין אותך. הטענה של רבנו בכי היא שאם בן אדם רוצה משהו, סימן שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ירצה. זו אמירה מאוד רדיקלית, מאוד נועזת. בדרך כלל בעלי המוסר יגידו לך, אם אתה עושה מה שאתה רוצה, זה הנגיעות שלך. זה איך אתה יכול לסמוך על זה, איך אתה יכול לשען על זה. והרב שגר לא חושש לבוא ולומר שמה שאתה רוצה, שוב, אני הגשתי אתמול, אני מדגיש גם היום, לא מדובר פה על גחמות בטן רגיעות שפתאום בא לי ככה, בא לי אחרת. זה ודאי לא יכול להכתיב לך את החיים שלך, אבל אני דרגיסה, אם יש לך דבר שאתה באמת מכיר את עצמך, אתה יודע שזאת המשיכה שלך, זה הסיפור שלך, אתה יודע לך שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. כשהיה בג'ובס בן 17, קראת המשפט, אם תחיה כל יום כאילו יומך האחרון, יום אחד בוודאי תהיה צודק. אז זה משפט כזה אירוני, הומור שחור כזה. כל יום במשך 30 שנה, שנים הבאות, היה שואל את עצמו למראה, אם זה מה שהיה עושה, רוצה לעשות ביומו האחרון. זה דבר נפלא, ממש מעורר רגש מוסרי כזה. כל מה שאתה עושה, תחשוב, אם זה יהיה האחרון שלך, גם היית עושה את זה. אם התשובה הייתה לא, אז היה יודע שהגיע הזמן לשנות. זה רעיון שהופיע כבר אצל חז"ל, שוב יום אחד לפני מיתתך, הידיעה שאני הולך למות ביום מן הימים הייתה המניע לרוב הבחירות שעשיתי. מרבית השיקולים בחיים כמו גאווה ובושה אינה מנצחים את שיקול המוות. ההסתכלות הזאת, זה ציטוט מג'ובס, ההסתכלות הזאת יוצרת סוג של סלקציה טבעית. אומר הרב שגר ככה, מה שהוא אומר כאן זה שהתודעה של המידה לפני המוות היא לא דבר מדכא, המכניס חוסר משמעות לעשייה שלך, אלא היא הופכת את כל העשייה לנחרצת וגורלית. זה נורא עשיתי זה משום מה, כשהיה לי בראש הפסוק בקהלת, צמח בחור בילדותיך, ותיבחר לבך לבחורותיך, ודע כי הכל אלה יפה חלקם, ממש ראיתי את הדיבור הזה בדיוק. זה בדיוק הדיבור, זה נפלא, זה פשוט נפלא. זה לא דבר מדכא שמכניס חוסר משמעות לעשייה שלך, אלא הופך את כל העשייה לנחרצת וגורלית. חוסר המשמעות נוטל את המשמעות הנחרצת. זה העומק הגדול ביותר של האנושיות. וככה אני מצא לקרוא את הפסוק בקהלת. משמעותה היא לא בהבטחה ובנקודת אחיזה, אלא בזה שהיא מעניקה את נחוות החסד, הטוב והאהבה. היא מקבלת את משמעותה דווקא משום שהיא לא חלום. כאן הסיפור של המוות מתהפך על פניו. זה המובן האמיתי שביטול היש. לא בזה שהוא מבטל הורג ומוחץ אותו את היש, אלא הופך את היש עצמו לאין סופי. מסב אותו מהכובד אל הכלילות. לזכור שאתה עומד למות, זה הדרך הטובה ביותר להימנע מהמחשבה שאתה עלול להפסיד משהו. זה משחרר אותנו לספונטניות. אם כך, אין סיבה לא ללכת אחרי הלב. אלה מטיעים המוסרים הקלאסיים, ככה אצל רבנו בכי עוד. הרי זה דבר מאוד, מאוד נפלא בהקשר שאנחנו מדברים עליו עכשיו. כל הבעיה של המדרש, שהלך בדרכי למחה זמינות, ילד מבני דיין, הפתרון לזה, לפחות, אחד הכיוונים, יש פה הרבה כיוונים, אבל אחד הכיוונים שעולה מתוך הדיבורים האלה של הרב שגר, זה בדיוק הנקודה של ידיעת המוות, ידיעת שהוא יהיה לך לפני מיתתך. כי ברגע הזה, הוודא כי הכל אלה יחלקים במשפט, זה לא בא להפחיד אותך, זה בא להציל לפניך, תשאל את עצמך, כשאתה הולך בדרכי לבך, ואתה שובב, ואתה ממש מלא אנרגיה, ואתה נותן לעצמך את החופש. תשאל את עצמך, אם זה היה היום האחרון בחייך, היית עושה את זה או לא היית עושה את זה. ברגע הזה, אתה לא נכנס ללחם לדיכאון. אתה נכנס לאיזו עמדה שאני עומד לפני השם יתברך, אני יודע, לפני הקיום שלי, לפני האמת שלי, לפני הכנות שלי. שאתה יכול להיות בדרכי לבך, אבל מאיזה מקום שאתה אדם רציני. שאתה אדם באמת ש... אתה לוקח אחריות.
אז קורא את זה, אני חושב שאלך למקום הרבה יותר רדיקלי. כיוון שלכל אלה ואחד אלה משפט, כלומר, זה יכול להיות הדבר האחרון שעשה, אז ממה אשמח בידותיך ואלך בדרכי לבך. זה הזמן עכשיו לחוקים, זה הזמן עכשיו לנימוסים, זה עכשיו הזמן למבוגרים, זה עכשיו הזמן לחברה. זה מה שאתה רוצה באמת.
כן, אני...
אל תחיה מתוך מחשבה, אז תעשה כמה דברים, כי יום אחד תוכל. עזבת, זה עכשיו, יכול להיות שזה ייגמר. אלוהים ואחד במשפט, במשפט מה הוא שאל אותך? מה עשית היום?
אבל אז תבוא השאלה, שבסוף ההקלדה של אבי זאדה יש לו שיח איתי. ואני שאלתי אותו אם הוא מדבר ברצינות. אתה באמת חושב? שאלתי אותו אם הוא מדבר ברצינות.
מי, ג'ובס?
כן. איפה, יש מישהו כאן תדח על השולחן, אני אקרא לך את המשפטים. איפה, מה?
מה?
מה היה בסוף השיחה? אני פתאום ככה מאוד נפעמתי מהשיחה וגם היה לי מה להגיד עליה. אז אמרתי, אז הנה כאן יש דברים בשם הרב דרייפוס, אני אקרא מה שהוא אמר. זה לא מה שאני אומר את זה עכשיו, אני מצפה בשם הרב דרייפוס, זה אחרון אחר. אז שאלתי אותו ככה, צריך לחשוב עליך קצת. אתה אומר את הדברים מתוך הזדהות עמוקה, יש לחשוב על הכל שאומר זה לא בדיוק ככה, זה רומנטי מדי. אם תעשה באמת מה שאתה רואה, באמת לא תהיה לך פרנסה? הרב שגר, אתה מפחד שאם אחר יקחו את הדברים ברצינות הם ייסעו להודו? ואז המשך השיחה, אני עניתי לו כך, אם אתה מנתק את זה מתוך ההקשר שלכם, אתה פותח כאן פתח למין כלילות בלתי נסבלת. הדברים שלך היו מובנים רק על גבי הכובד הממשי של הקיום. הרב שגר, אתה צודק שגם הדבר הזה יכול להתפס בצורה מסולפת, ואז הוא אומר ככה, אני זוכר שהשתתפתי בסימפזיון, זה הדבר הכי משעשע כאן, והיה שם רב ממרכז שדיבר על החופש, ונבהלתי, אמרתי, כולם ניסו להודו, רק אחר כך תפסתי שאף אחד לא לקח את זה ברצינות. החופש של לימוד גמרא כמובן, הוא לא מוכן להביא את הדברים, את האנשים לנקודה אמיתית ולראות מה קורה שם, וזה נובע מחוסר אמון בסיסי, וזה גם תשובה לשאלה של הרב דרייפוס, זה הימור, אי אפשר גם לקפוץ וגם לשים רשת ביטחון, זה תרתי לסתרי, אתה אומר שאני צודק, אבל אל תגיד את זה לחבר'ה, באמת אתה צודק, אסור לומר את זה מה שאני אומר, זה נורא נחמד, זה נורא משעשע, ואני, אני אומר לך בדרך כלל צעד, אני לא אדבר על ישראל להודו, זה כבר לא, זה פסה, ישראל להודו זה מגיע מהצד של דייק, שאני בכלל לא קיים במשפט אני חושב, לא מדוח לבך, היום בזדן שחושב שיהיה במשפט, זה ישראל להודו, מקווה שקצת יראת שמיים, זה כבר לא דוח לבך. עכשיו אני רוצה לומר שהשאלה כאן, בפעם הלכתי, רק שנייה אחת לבורי, שאני, לפני כאן, סיפרתי זה כאן לפני שנתיים, הייתי באיזה ערב במוצאי שבת בירושלים, במרכז הצג, ויצאתי משם, ירדתי בנחלת שבעה, שם היה שם רחוב המסבעות והפאבים, ושם יבאתי, היה שם כל רעש גדול, והרבה אשן, אתר ענן הקטורת עלה שם, והרבה בירות על השולחן, ומה הכי הפתיע אותי? כולם היו שם דתיים. כולם דתיים, נשים כיסוי ראש, וכולם היו שם ככה באווירה, אמרתי, וואלה, הייתי שם אשתי, הסתכלנו שנינו ככה, פרצתי בצחוק, אמרתי, בוא ניכנס, בוא נשא גם אנחנו שם ככה, מה אכפת לך, בוא נעשה ככה, נשא לקטע, נשא גם אנחנו שם, אנחנו נראים אותו דבר בדיוק, מה ההבדל? אבל יש שם כמה, אמרתי, לא היה לי את האומץ, אבל הייתי גם קצת עייף, לא היה לי גם את החשק, אבל זה הביא אותי לשאלה שבאמת, באמת נורא נוגעת ללב, ואני באמת שואל את עצמי, אם אדם בא לשם, ותודה שזה יומו האחרון, וזה שם הולך בדרכי ליבור, אז אני שואל את עצמי, באמת החופש הזה הוא הכי מתועד הסוף, כלומר, בצד אחד אני מאוד מזדהה, דרך אגב עד הסוף, מה, כאילו, באמת אדם נמצא לך, אני גם משנה עם עצמו, ודרך אגב, הרב שגם אמרת הראשים, עולם לא הסכמתי איתו, אני רק מצטט, אבל הוא אמר, אדם צריך לעשות מה שיוצא, רק אם יהיה שלם איתו. ואני לא יודע, אני שומע את המילים האלה כבר, אני מתעבדים בקולו, אני שומע את זה, אני לא יודע, אני לא, עדיין, נאמר, אני מקווה שאני יכולה לקדם את עצמי קצת, אבל אני עדיין לא שם. לא יכול לומר משפט כזה, לא לעצמי ולא לאחרים, שלעשות כל דבר להיות שלם. טוב, יש פה איזה קריאת כיוון שהיא מאוד מתהרת, היא מאוד נכונה. עד כמה אני משוח אותה כל אחד להחליט לבד, אבל אני אומר, יש כאן איזה נקודה שהרב שגר בסיפור של סטיבן ג'ובס, דיבר על תיקון הברית, כשאר זה לרב נחמן. כל המאמר הזה הוא מאמר על תיקון הברית. מה זה תיקון הברית אצל הרב שגר? זה לא רק העסק המיני, כמו שתופסים במובן הצער. תיקון הברית זה לפעול מתוך הכנות, לפעול מתוך להיות שלם עם עצמך וכו' וכו'. זה התיקון של הברית בתודעה שלו בכל כתביו. ולכן בהקשר הזה כאן אני חש שאת השטיבן ג'ובס הוא כאן הוא דוגמה ממש מופלאה בעיניי, לאדם שעומד גם ממש השגחה פרטית יש לו וכל התיאורים שמתוארים בה, תקראו את ה... פה יש גרסה קצרה, יש גרסה ארוכה, אני קצת על השולחנות, אז תקראו את הגרסה הארוכה, וכאן אני רוצה לומר שגם פה אני חש את הדברים הללו כהשלמה לדיון של ללך בדרכי לבך. אבל יש כאן צד, צד אחד אמרנו, זה הצד של ידיעת הסוף, שזה יביא אותך למקום של המוות פה שג'ובס דיבר. הדבר הנוסף הוא באמת, יש כאן משהו ש... מהמקום הזה עצמו, שבאמת ללך בדרכי לבך, זה תנועה שמצד הזאת... נקרא לזה בשפה הישנה כבר, החבדית, אורד לטוב בכלים דתיקון. רק הבעיה שגם המשפט הזה אני חושש לומר אותו, תראה שאתה אומר אורד לטוב בכלים דתיקון, אתה שוב מסנדל פה את החופש. אז זה שוב לא חופש באמת, אתה כבר מראש כבר שם את רשת הביטחון, אז אני לא הולך למקום הזה, ואני באמת מודה שכאן אני, אם הרב נועם חשב שאני לא יהיה מתוסכל, אז אני ארגיע אותו, אני בהחלט, בנקודה הזו אני בהחלט מתרוצץ עם עצמי. מצד אחד אני מדבר בכיוונים הללו, אבל אני מודה, אין לי באמת את החופש להשיל מעליי ובאמת להיכנס לאותו פעם, לא היה לי אומץ להיכנס לפעם הזה, אני גם לא אביר, זה עוד בעיה אחרת, וגם לא הייתי להיכנס לי אשתו בירה, אני סתם לא אביר, אני מעדיף וודקה, זה לא כך הטעם שלי, כל אחד עם הטעמים שלו, ושם זה לא הולך וודקה, שם רק בירה הולך, מה לעשות, זה לא הטעם שלי, אבל כל פנים, אני יכול להשתפר בזה גם, זה אתם יודעים, הכל אפשר לתקן, כן, נבורי.
אני מגביל בסורבה, שאלה שמה להגיד לתלמידים, מה לא להגיד לתלמידים, אני אומר לעצמי, יש הבדל, כל שאני משקר לעצמי או שאני מונע את עצמי, אבל יש הבדל בין מה שאני אומרת, הייתי אומר, אני לתלמיד צעיר, לבין מה שאני אומר לאדם מבוגר. אני אומר לאדם מבוגר, אדם מגיע אליי פה בישיבה, הוא אומר, נשמע, אני לא רוצה ללמוד גמרא. בואו ניקח את זה כדוגמה. עכשיו, א', אני נפגע, ב', חבל, ג', מה אתה עושה בחיים? אבל בסופו של דבר, כשאדם אומר במשפט הזה, אני אומר לו, כאילו, אני צריך לשכנע אותו. אני אסביר לו שזה חשוב, יגידו שזה מצווה, שהוא יצא יום אחד לא דתי, מאיזה סיפה? מה פתאום אני צריך לענות לו? בצד מסוים, אם הילד בכיתה ת' או בחור שיעור א', יכול להיות שאני אענה אחרת, אני לא יודע, יכול להיות שבגלל זה אני לא שם, אבל כשמגיע לאדם מבוגר, אתה מתייחס אל אדם מבוגר בעצמי, והוא אומר לך משהו, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שטוב לי, זה מה שאני אוהב לעשות, אז מה תגיד לו? כאילו...
טוב, אני אגיד לך מה אני אומר, האמת היא גם אני נבוך בשאלות על לא דווקא גמרא, אתה אומר אני לא רוצה להיות דתי. מה אני אגיד לו? זה נאמר לי כמעט כל יום. אין כמעט יום שהוא לא עובר שמישהו ככה מאותת בכיוונים האלה. אז אני רוצה להיות דתי, אני לא יכול להיות דתי, כל מיני התלבטויות מסוג כזה. אני לא יודע, אני חושב שקודם כל צריך לי קצת לשקוע בשאלה, ולפני שאני רוצה להגיד את התשובה, זה גם מצב, מצב שהוא גם לא רע. אדם ששואל את עצמו, אם זה הסיפור שלי, זה מתאים לי. עכשיו כאן, שאלה שרה מישהו, זה ככה, מישהו מהחבר המתוקים שכבר לא נמצא כאן היום, ואומר לי, היינו באמת השיעור, אז הוא פתאום אומר לי ככה, תקשיב הרב, אני לומד פה גמרא כל הזמן, ושאלים פה נדרים, זה לא מעניין אותי, זה בכלל לא הסיפור שלי, אתה יודע מה אני נמצא כאן? כי אני רואה אותך, אני רוצה להיות כמוך. אז ככה, ככה אמר לי, אני כל כך התגלגלתי מצחוק, בעצם, אבל רק למדתי מזה שיש לה עכשיו כל מיני התרוצצויות, ואני אגיד לך שהוא בטח אם לא גמרא כי הוא רוצה להיות כמוך, ותבין את זה, יש אנשים שרוצים להיות כמוך, אבל לא יגידו לך את זה. לכן, אתה לא צריך להיפגע, צריך לדעת, הוא רוצה... הבנתי, 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 אורי, אני מכיר אותך לא מאתמול, תשמע. אני רק אומר שלפעמים השפה היא... לא יודעים לנסח את זה.
אתה הולך
למקום
אחר, אני רוצה
להיות
אני מרגיש באיזשהו מובן, זה אמת שכשבן אדם מתחבר לשוכנה בבגרות, כתוב אני יודעים, אז הוא לכאורה פועל את עונות המשפט הזה לבחור צעיר. ואז אתה שואל ישר את הרב שגר, מה, אתה אומר את זה באמת לחבר? ואני אומר, זה משפט שאי אפשר להגיד אותו אולי לבחור צעיר, אבל לבדם מבוגר אין אפשרות שלא להגיד אותו. להגיד לו, שמע, על כל הלוי החל אין במשפט. אתה עומד פרשות עצמך, הרי אני קוץ כמר, זה אלי ואנווהו, יום היורצי שלו, זה אלי ואנווהו, ורק אחר כך לא יביא ברום ממנו. אתה בן מבוגר, אתה עומד במשפט עצמך.
שאלה
כאן,
כן, אבל כאן בדיוק חזרת השאלה הקודמת של לא פתור אחרי לבחן בניגון הגיאולוגי, אבל זה לא בדיוק ככה, זה שיעור, כל אחד הוא גם שיעור א', אף אחד לא,
זה
שיעור א', שיעור א' לא עוזב, שיעור א' יושב חזק, על גבי שיעור ב',
איפשהו בכלל
שיעור ב',
כבר לא
יכולתי לשמוע
את
השיחות
מוסר.
אני יודע, כי אתה לא היית ליבני, אתה יודע ששיעור א' לא נשאר לא לגמר כל החיים. זה משהו, זה כלי שני, זה כלי שלי שצינן את הפנות.
שיעור א' לא הייתי יכול לשמוע שיחות מוסר, יכול להיות. יש שלב מסוים בחיים, וזה גם אולי, בוא נחזור לעולם הישיבות, שהחבר'ה לא ממשיכים שם עד לנצח, כי אי אפשר לשמוע את זה יותר. אתה לא יכול לחיות כל החיים כמו ילד קטן.
כן, אבל השאלה, לא, 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 זה ברור שבשפה ודאי שלה, אבל מצד שני, אני כאילו חוזר לשאלה של, שוב, אני אומר את זה, אני מאוד מזדהה מה שאתה אומר, אני מאוד מתחבר לזה, אבל אני לא יכול להיות פטור מהשאלה, באמת הכל אפשרי? הלכת לרחל לבך זה דבר שאין לו, מה פרוש? הייתי סליק, תאר לך שאני נכנסת פעם שם, אותו מוצאי שבת.
תהנה מאוד בכנות, אבל קודם כל...
הייתי מאוד כן עם עצמי, ישר עם עצמי, הייתי אומר, מה, עוד לא נברא ראש השיבה כזה, שהולך לפעם עם החבר'ה, לא היה דבר כזה, אז מה, אז כאילו...
הביקורת, הביקורת היא לא רק לפעה בייניש, הביקורת זה שגם מי שיושב שם בפעה, באחוזים גבוהים, לא חי כזה, כאילו זה היום האחרון שלו, במובן הזה, של הנחרצות של הכי...
ואם הוא כן יהיה כזה? יש כאלה, יש כאלה ש...
מה תגיד לו? אני יכול להגיד לו משהו בכלל?
כן, שאני איתך.
בסדר.
לא, אני אומר, יש משהו שאני לוקח מכאן כי הוא נורא, אתה יכול לטעון טענה שזה פשוט לא מה שקורה. אלה שישים בפעם, הם זורקים, הם בורחים מעצמם, הם לא ממשים, הם לא הולכים אל הנקודה שלהם, אלא בורחים מהנקודה שלהם.
הטענה שלי שאם האדם מבין מה זה שעל כל זה ידרך אלוהים במשפט, במובן הזה שיש איזשהו סוג של נחרצות בגלל האותנטיות של הרגע שבו אתה חי אותו כרגע, אז זהו, אז מי כאן ואילך...
הכל פתוח כבר, השמיים זה הגבול.
אין יותר מה להגיד, ההדרכה...
לא, אבל להפך, אני אומר, יותר מזה, מי שמגיע למקום הזה, אז זה מגיע למקום הטוב ביותר שאפשר להגיע אליו, וזה בדיוק ה...
אם בן אדם מגיע, והוא מגיע אליך כבן אדם מבוגר, וכבן אדם זקן אפילו אגב מסוים, ובשל, והוא כבר ניסה במקום מסוים, הוא אומר לך, שמה, זה הסיפור שלי. אז אתה אומר,
שמה,
אתה מבין שהכל
הלוי החלם במשפט במובן ה... סבבה, לא מעניין, אני סיפור לפני לא הרבה זמן. בדיוק מה שרבורי אומר עכשיו, זה לא מעניין, אני חוויתי בדיוק את החוויה הזאת. מעלה אדם מבוגר. צריך מילי לכמה שנים, לא הרבה. ואיש מאוד, עם עוצמות, עצמה אישית מאוד מרשימה. שהוא גם כן חווה את הבדידות שלו, את התאבד הקדושה שלו, שהוא כל אחד משקיע בזה, והוא מרגיש, נורא ויום, מרגיש שאתה לדבר, איך אפשר לשמוע רבנים, איך אפשר לקרוא את העלונים, איך אפשר לתת במניין, והתחיל לי כזה, הוא אומר, מה אני אעשה? אני לא רוצה... אמרתי, יש לי הצבא שלך, שמעתי אותו איזה רבע שעה, שהוא לא שתקתי, לא אמרתי מילה. אמרתי, תשמע, בוא נחזור על כל הטקסט שלך, מהמילה הראשונה עד האחרונה, אבל אני אלמד לך משהו במוזיקה. בוא ננגן את זה אחרת. והתחלתי לחזור על כל מה שהוא אמר, ממש לא אמרתי מילה, אחד זה שם בשבילי. רק אמרתי לו, כל מה שאמר, תראה איזה ברכה יש בך. אתה ממש, הוא אומר, אני אדם מבוגר, ואני נאלצתי ללכת לפה. אמרתי, שמע, אתה מבוגר, שמע איזה ברכה זאת. אתה כבר מבין שאני כבר, אומר, אני לומד, לומד, הוא לומד הרבה גמרא, אומר, שמע, עוד סוגיה, עוד סוגיה, לא מדבר אליי כבר, אני יודע איפה אני נמצא, יודע מה הסיפור שלי. אז הסתכלתי עליו ככה, השתהיתי, שאדם, ועוד, אמרתי, אז מה אתה מקטר, מה אתה מתלונן? אבל אתה רואה, הסיפור שלו משקף בדיוק את הדיון. הוא נמצא במקום, הוא כבר באיזשהו מקום הלך ודרכי ליבו, ולא טוב לו עם זה. הוא מרגיש שיעור א', הוא מרגיש את ה...
וקיים את ההדרכה של הרבי פנחס, אתה לא מבין אותה, הוא חי עוד בצעירותו.
זה בדיוק, כאן בדיוק המתח שחוויתי אותה ממש לאחרונה, בדיוק את ה... טוב, הפרס, אנחנו... זה פסק ודקה שאתה ניקח ניקח.